יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת קדושים. כתוב בפרשתנו, ואהבת לרעך כמוך. בספר החינוך, מצווה רמ"ם ג' מובא, הסבר למצווה זו וחובתה, וזה לשונו. נצטווינו לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש. זוהי המצווה. ועד איכן נדרש מאדם לחוש באהבתו לזולת, שיהיה כגופו ממש, מובא בתלמוד ירושלמי, נדרים ט'. משל למה הדבר דומה? למי שחתך בשרו בסכין. האם יעלה על הדעת שיעניש את ידו השנייה לנקום את נקמת היד הפצועה? כך עם ישראל, כגוף אחד הם, ומי שנוקם בחברו, נוקם בגופו. וכך אמרו חכמינו במסכת שבת למד א', מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך. ועל זה אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, זה הבסיס של התורה לדעת, ואהבת לרעך כמוך. מוסבר בספרי חסידות, שלכן כתוב בתורתנו, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, כי רק באמונה שלימה, שאני השם שמחיה אותך, אם נאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, שכל חיותנו היא נשמת כל חי, כמו שאומרים אלוהיקאי, נשמה שנתת בתאוריים, שכולנו חלק אלוהיקאי ממר, רק אז אפשר לקיים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי על פי זה יוצא שכל עם ישראל הוא אותו חלק אלוהיקאי, אותו חלק ממלא את כל עם ישראל, ממילא כולנו אחד. כפי שפעם אמרתי על זה משל, אחד יגיד שהשמש שנכנס אצלי בחלון זה שייך לי. זה נורמלי? למה לא? כי אותו שמש נכנס גם אצל השכן שלך. זה אותו שמש, אותו דבר. אותו חלק אלוהיקאי שנמצא אצלי, נמצא אצל החבר שלי היהודי. ולכן, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, אם תאמין שכולנו אחד, תוכל לקיים את זה. וכך אמר המגיד מדובנה, שכל התורה מיוסדת על שתי אהבות. א', ואהבת את השם אלוקיך, ב', ואהבת לרעך כמוך. ולכן מביא רבינו חיים ויטל, זכותו יגן עלינו, בשם הארי הקדוש, זכותו יגן עלינו, שהזהיר מאוד שקודם התפילה לומר, הרי אני מקיים את מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והרי אני אוהב את כל אחד ואחד מבני ישראל כנפשי. ורק אז יוכל להגיד אחר כך, ואהבת את השם אלוקיך. הצדיק רב ישראל מרוז'ין, זכותו יגן עלינו, היה אומר, מה אתם חושבים? שאהבת ישראל פירושו לטפוח לידיד על כתפו טפיחת חיבה? זה לא כך. הפירוש האמיתי של אהבת ישראל הוא, שאם כואבת ציפורן ליהודי אחר, זה צריך לכאוב לך. סיפר הצדיק רב משה לייב מסאסוב, זכותו יגן עלינו. הוא היה ידוע כאוהב ישראל, שלמד אהבת ישראל מגוי אחד, וכך היה מעשה. סיפר, פעם עברתי ליד מסעדה, שבו ישבו גויים רבים ששתו לשחרה, וראה שני גויים המחבקים ומנשקים אחד את השני. ואחד שואל את השני, את חברו, תגיד לי, אתה אוהב אותי באמת? וחברו השיב לו, כשהוא עוצם עיניו, בדביקות, כן, אני אוהב אותך באמת. שאל אותו החבר שלו, אז תגיד לי מה חסר לי. אמר לו החבר, אני לא יודע. אמר לו החבר שלו, איך אתה אומר שאתה אוהב אותי באמת, שאינך יודע מה שחסר לי. אף פעם לא שאלת אותי מה חסר לי. אמר משה לוי מסאזב, למדתי מזה. מה זה אהבת ישראל? אהבת ישראל הוא שאני אדע מה שחסר לשני. הצדיק רבי יששכר דוב מבלץ, האדמו"ר מבלץ, זכותו יגן עלינו, סיפר מעשה. באדם שלמד רפואה 7 שנים, ולפני שקיבל תעודת הרפואה, עמד לבחינה לפני הפרופסור הגדול שם. שאל אותו הפרופסור, שבחן אותו, תגיד לי, מה יקרה אם אדם נפצע ואדם קולח? צריכים לעצור את האדם, מה אתה תעשה? אמר הסטודנט הנבחן, יש תרופה מסוימת שעוצרת את האדם. שאל אותו הפרופסור הבוחן, ואם לא תמצא באותו רגע את התרופה הזאת, מה תעשה? ענה לו הסטודנט, אני אמצא תרופה אחרת. ואומר לו, ואם לא, שתק. הפרופסור החליט לא לתת לו את התעודה, והסביר לו, בשעה שקולח אדם, מה שאתה צריך לעשות, תקרע בגד מבגדיך, תחסום את קילוח הדם, ואם אינך מסוגל לקרוע בגד שלך, להקריב בשלך לאחרים, אתה לא ראוי להיות רופא. אני זוכר שהגיע לאדמו"ר מלילוב, זכותו יגן עלינו, סטודנט לרפואת שיניים, הוא ביקש ברכה מהרבי שיצליח במבחנים ויקבל תעודת רופא. ענה לו הרבי, אם אתה תבטיח לי שאתה מקבל עליך שבעזרת השם שתהיה רופא, שבכל שעה שתהיה, בלילה ביום, אם יבוא יהודי אליך עם כאב שיניים, תתפנה מיד לעזור לו, אז אני אברך אותך. והוא הבטיח והוא מקיים את זה עד היום. הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו, רבי ישראל אבוחצירא, כשהיה יושב עם הציבור בסעודת מצווה, היה שר ומזמר וסוחב את כולם עמו לשיר בשמחה. פעם הוא אמר לנו, אינני עושה את זה למען אחרים, אני עושה את זה למען עצמי, כי אין לי שמחה יותר גדולה מאשר לראות יהודים שמחים ביחד. הגמרא במסכת סנהדרין על הפסוק במשלי, למד אלף, שקר אכן והבל היופי אישה עירת השם היא תתעלר, אומרת כך, שקר אכן זה דורו של משה ויהושע שעסקו הרבה בתורה, הבל היופי זה דורו של חזקיהו שבדקו בדורו מדן ועד באר שבע ולא מצאו ילד וילדה שלא היו בקיאים בדיני טומאה וטהרה, אישה עירת השם היא תתעלר, זה דורו של רב יהודה ברבי אלוהי, שהיו 6 תלמידים מתכסים בשמיכה אחד ועוסקים בתורה. מפרש רש"י שלמדו תורה מתוך עוני. מבאר הגאון רב חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר, מה היה מיוחד בדורו של רב יהודה ברבי אלוהי, שעל זה נאמר היא תתעלר, שהייתה אחדות ואהבה ביניהם, ואף שבמציאות שמיכה לא מספיקה לחסוד רק אדם אחד, אף על פי כן כל אחד ויתר עבור השני, נתן את השמיכה לשני, וככה יצא שאותו שמיכה הספיקה ל6, ולכן היא תתעלה. בספר שם שמואל מובא למה בפרשת כי תצא כתוב כך, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. יש מיד הבטחה מהקדוש ברוך הוא שהוא ייתן את האויב בידיך. ונתנו השם אלוקיך בידיך. בלי שום תנאים ותפילות ותחנונים. פעילו בפרשת בעלותך כתוב, וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם, והרואותם מחצרצות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם אויביכם. כלומר, אם עם ישראל יראו בחצרצות והתחננו ויזעקו לשם, אז יתקיים ונושעתם אויביכם. וכאן, בכי תצא, מיד כתוב, ונתנו השם אלוקיך. אז הוא תירץ ככה. בכי תצא כתוב בלשון יחיד, כי תצא. מרמה שעם ישראל הם כאחד, כאיש אחד. כשאתם באחדות, מובטח לכם שתנצחו מיד. כמו שחז"ל אמרו לנו במדרש, דורו של אחיו היו עובדי עבודה זרה, ומכיוון שלא היה ביניהם מחלוקת, היו יוצאים למלחמה ומנצחים. אבל בפרשת בעלותך כתוב כי תבואו, לשון רבים, שמראה שהם לא היו כאיש אחד, לא היה אחדות. אז כבר צריך הרבה סייעתא דשמיא, תפילות, תחנונים, חצוצרות, כדי שיהיה ישועה. ביום יום, הספר היום יום, על היום הזה, היום יום השישי מובא, שהחסידים שאלו את האדמו"ר הזקן בלטניה והשולחן ערוך, זכותו יגן עלינו, איזה עבודה נעלית יותר, אהבת השם או אהבת ישראל? וענה האדמו"ר הזקן כך, אהבת השם ואהבת ישראל שתיהם כאחד חקוקות בנשמתו ורוחו ונפשו של כל אחד מישראל. אבל הפסוק אומר, ומקרא מלא דיבר הכתוב, שהשם אומר לנו, אהבתי אתכם, אמר השם. רואים מכאן שאהבת ישראל היא יותר גדולה. כי כשאני אוהב את השם, לא רק אני אוהב אותו, אני אוהב את מי שהוא אוהב. אז אהבת ישראל היא יותר גדולה. מזינים יקרים, אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, שבו אנחנו נוהגים ממנהגי אבלות. כי בימים האלה הסתלקו מהעולם 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. יש לנו מושג מי הם היו התלמידים האלה? יש כמה דוגמאות מהם. רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי, רבי מאיר בעל הנס, ובכל זאת נענשו. מה היה החטא שם? בתקופה קצרה כזאת 24,000 תלמידים, אומרים חז"ל שלא נהגו כבוד זה בזה. חשבתי, למה הקדוש ברוך הוא הקפיד עליהם כל כך? כי הם היו תלמידי רבי עקיבא. מה אומר רבי עקיבא? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה היסוד של כל הדרך של רבי עקיבא. אתם התלמידים היו צריכים להקפיד יותר. זה אני רק אומר לסבר את האוזן, ברור שיש כאן סודות, כי הם היו אנשים שיכולים לחיות מתים. אין לנו מושג מה הכוונה שלא נהגו כבוד זה בזה. אבל אנחנו צריכים ללמוד את הנקודה הזאת, כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד ורוצה שנאהוב אחד את השני. מאזינים יקרים, למדנו על גודל החובה והזכות לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, להיות מאוחדים כאיש אחד בלב אחד. אמרתי בפסח, בדיינו אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה הפירוש? קירבנו לבני הר סיני, בלי תורה, אז מה זה שווה? מה זה הר סיני בלי תורה? התשובה היא, כתוב שעם ישראל הגיעו להר סיני, ואיכן שם ישראל כנגד ההר, אומרים חז"ל, כאיש אחד בלב אחד. זה הכוונה. אילו קירבנו לפני הר סיני, להגיע לדרגה הזאת כאיש אחד והם, בלב אחד, אפילו שהוא לא נתן לנו עוד את התורה, זה דיינו להגיע לדבר נפלא כזה. לכן, אנחנו צריכים להתחזק ולדעת, כדי לקרב את הגאולה צריך להיות אהבת חינם, נגד השנאת חינם שגרמה לחורבן בית המקדש. ובאהבת חינם ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, בצדק תשפוט עמיתך. דורשת הגמרא במסכת שבועות למד, בצדק תשפוט עמיתך, אבדן את חברך לכף זכות. המהר"ל מפראג, זכותו יגן עלינו, בספרו גור אריה מבאר, שחז"ל עמדו את זה מתוספת המילה עמיתך. הכוונה החבר שלך, כאילו היה מדובר רק לגבי הדיינים שצריכים לשפוט בצדק, היה מספיק שיהיה כתוב בצדק תשפוט. תוספת המילה עמיתך להדגיש שמדובר על חברך, תשפוט אותו על ידי שתדון אותו לכף זכות. דיברנו קודם על מצוות ואהבת לרעך כמוך. אומר היסוד ושורש העבודה בשער עבודת הלב, וזה הלשון. אך זה ברור ופשוט שאין אדם יכול לבוא לקיום מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך על אמיתותה ועל תכליתה בשלימות ובתמידות, אם לא עמד על המדרגה של קיום מצוות עשה זו, של בצדק תשפוט עמיתך על תכליתה ובשלימותה ובתמימותה, לדון את כל אחד לכף זכות, כי הם תלויים ואחוזים זה בזה. אני פעם אמרתי, כתוב בפרקי אבות, כתוב ככה, עשה לך רב וקנה לך חבר, ודן את כל אדם לכף זכות. מה הקשר? אומר וו תמיד מחבר. מה הקשר לדן לכף זכות, לעשה לך רב וקנה לך חבר? אמרתי, אם אתה לא תדון לכף זכות, לא יהיה לך לא רב ולא חבר. הכל תלוי אחד בשני. הבני ססחר מבאר באופן נפלא, כי אדם נתבע לדון את חברו לכף זכות, גם אם הוא יודע בבירור שכוונתיו של חברו שליליות. ואת זה לומדים ממה שהכתוב אומר, ואהבת לרעך כמוך אני השם. כמו שהקדוש ברוך הוא אף על פי שהוא צופה ומביט עד סוף כל הדורות, ויודע מה עתיד כל אדם לעשות במשך כל רגע ורגע, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מתייחס לאדם קודם הבחירה שלו כאילו לא יודע מה יבחר. כך כתוב ברמב״ם בהלכות תשובה. הנהגה אלוקית זו אנחנו מצווים לאמץ לעצמנו, כמו שכתוב בתורה, והלכת בדרכיו, ללכת בדרכי השם. אומר הבני סוסקו, אגם שאדם הוא בן שכל ואפילו בלוח הקודש, ויודע אשר שבע תועבות בלב הרשע, ונאמנת עניין הרשע של השני בידיעה ברורה, הנה עם כל זאת האדם המשכיל ישים לליבו והלכת בדרכיו. מה הוא יתברך יודע, הוא אף על פי שיודע עושה את עצמו לא יודע לפני הבחירה, תן אותו לכף זכות. גם אנחנו מחויבים לעשות כך, וזהו בא הכתוב להורות לנו, ואהבת לרעך כמוך אני השם, אהוב את זולתך ודנו לכף זכות בכל עת ובכל זמן, כי אני השם, כמו שאני נוהג גם אתה תנהג. כבר סיפרתי פעם את הסיפור עם הכתב סופר, בנו של החתם סופר. הייתה אסיפה גדולה של כל גדולי ישראל. באמצע קם הכתב סופר שהוא ארגן את האסיפה ואמר, כבוד הוא להראות לכם חפץ יקר ונדיר, אני רוצה להתחבט להראות לכם משהו מיוחד. מהו? שקל הקודש בו השתמשו אבות אבותינו בזמן שבית המקדש היה קיים. והוסיף, ככל הידוע לי זה המטבע היחידי שיש היום בעולם מסוגו מתקופת בית המקדש. התרגשות גדולה נקרא בין המסובים כאשר הכסף סופר שלף מכיסו את שקל הקודש, הניח אותו ביודו של היושב מצידו הימנית, וביקש שאחד ימסור לשני לאחוז את המטבע ההיסטורי ולמשש מקדושת בית המקדש. במשך שעה ארוכה החליף המטבע ידיים בהתרגשות גדולה. פתאום השקל נעלם. כולם בתדהמה. הכתב סופר הכריז בקול רועד, אבקש מחילה וסליחה מכל אחד ואחד היושבים כאן, מבקש שיבדקו בכיסים אם השקל לא הגיע אליו בטעות. לאחר שכולם בדקו בכיסיהם ובכל זאת השקל לא נמצא, פנה שוב הכסף סופר בקול רועד, מוריי ורבותיי, אני נאלץ לבקש ממכם במחילה וסליחה שכל אחד מהנוכחים כאן יבדוק בכיסו של חברו שיושב לצידו. אלם היה הפניהם של כל הגדולים, האישים הנכבדים, גוני הדור, צדיקי הדור, שרובצת עליהם עננת חשד של גניבה, אבל בלית ברירה הסכימו, כי איש לא רצה שיחשידו אותו, שיצרו גבר עליו והוא הכניס את זה בכיס. התדהמה גברה שבעתיים, כשאחד מתלמידיו של החסם סופר, ישיש, בעל שיעור קומה, מגדולי ישראל, נאמרד וביקש בקול רועד, בבקשה אני מבקש לחכות עם הבדיקה אחד אצל השני עוד רבע שעה. הכסף סופר הסכים. הבא רבע שעה, המתח נורא, צריכים להתחיל לבדוק, קם עוד פעם אותו ישיש גאון, אני מבקש מאוד לחכות עוד רבע שעה. הכסף סופר נהנה לבקשתו, אמר בוא נמתין עוד רבע שעה. ולפתע נכנס השמה של הכתב סופר, כולו נרגש, ידו מנופפת במטבע, מצאתי את השקל, מצאתי את השקל. התברר שהשקל היקר נמצא בין כפלי המפה. כשפינו את השולחן זה נפל לרגע למפה ומצאו את זה במטבח. אלא שעתה התעוררה תעלומה אחרת. מה פשר בקשתו של אותו תלמיד חכם גאון שביקש פעמיים להמתין רבע שעה? ואז קם אותו גאון ואמר, שימו רבותיי, כשאני קיבלתי את ההזמנה לבוא להשתתף בכנס הרבנים הזה, אמרתי ליבי, הנה יש לי הזדמנות להרנין את ליבותיהם ולהראות להם חפץ נדיר ויקר ערך שעובר במשפחתנו מדור לדור. מהו? שקל הקודש מזמן בית המקדש. ואז שלף אותו גאון מכיסו את השקל הקודש שיש לו, שזה אלה חלוטים לאותו שקל הקודש שעכשיו דיברנו, של הכתב סופר. המשיך הגאון ואמר, כשאני שמעתי את הכתב סופר שאומר שזה המטבע היחידי בעולם, החלטתי לא להראות את המטבע שלי. התמנתי את השקל עמוק בכיסי. כאשר ביקש רבנו, הכתב סופר, לבצע חיפוש אחד אצל השני, התפללתי לשם יתברך, עשה למען שמך שלא יתחלל. הרי אם ימצאו את השקל בכיסי, מי יאמיני שזה שלי, שאני הבאתי את זה מהבית? כולם יגידו שגנבתי אותו. תורתך שלמדתי כל חיי יחולם. ולכן ביקשתי עוד פעם ועוד פעם לחכות, ובזמן הזה התחננתי לקדוש ברוך הוא שלא יהיה חילול השם. וברוך הוא ברוך שמו ששמע את תפילתי ונמצא המטבע. באותו רגע קם הכסף סופר על רגליו ובדמעות של שמחה אמר, מוריי ורבותיי, עלינו להודות לקדוש ברוך הוא אשר מנע מאיתנו חילול שם שמיים ברבים, ועלינו ללמוד מהמעשה הזה שתמיד נדון את כל אדם לכף זכות, כי חזר זה קודש קודשים שמומרים מבדן את כל אדם לכף זכות. השיטה מקובצת על מסכת נדרים מבאר כי כאשר אדם דן את חברו לכף זכות, הוא גורם שגם הקדוש ברוך הוא ילמד עליו זכות. כך הוא מביא שמה. וכך דורשת הגמרא במסכת שבת למד ב'. מאמר הכתוב באיוב חב ג', אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף להגיד לאדם יושרו ויכוננהו, והיום הפודהו מרדת שחת, מצאתי כופר. אפילו 999 מלאכים אומרים לחובה. ואחד אומר לזכות, הוא ניצר. למה? כי הוא מליץ עליו. ממציא עליו זכות. די בלימוד זכות בודד אחד כדי להפוך את המצב של האדם מחובה לזכות. פעם הגיע לרבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים, זכר צדיק לברכה, שנודע בחוכמתו, תושב העיר, ובפיו תלונה, היות והוא בעל מקולת, וחנות המקולת צמודה לאחד השכנים. רק קיר דק חוצץ בין החנות לבין השכן. באותו קיר יש דלת קבועה שאף אחד לא משתמש בה. אומר הבעל מקולת לרב, הבוקר שפתחתי את החנות חשכו עיניי. 30 ביצים נעלמו מהחנות, כאילו בלה אותם האדמה. אין שום סימן של פריצה על הדלת הראשית. אין לי ספק שהשכן שלי נכנס דרך הדלת המשותפת וגנב את הביצים. ענה לו רב שמואל סלן, זכותו יגן עלינו. אני מבקש ממך, קח 30 ביצים, תבשל אותם עד שיהיו קשות, תשים אותם באותו מקום שאתמול חסרו ה-30 הביצים שלקחו ממך, אותו מקום. תמתין עד למחר, ותבוא מחר, תגיד לי מה קרה. כך עשה בעל המכולת, ולמוחרת כשפתח את הדלת של החנות, נעמד על מקומו באלם, נחש גדול רבץ על הביצים ללא רוח חיים, ובפיו תקועה ביצה קשה. כאשר עלה אל ביתו של הרב סלנט להודות לו על עצתו המופלאה ולהתפעל באוזניו על חוכמתו הנדירה, אז אמר לו הרב סלנט, אמר לו, אין כאן רוח הקודש, אין כאן חוכמה, יש כאן דבר אחד. צריך לדון כל יהודי לכף זכות, וצריך להעלות את ההשערות הרחוקות ביותר, אולי זה קרה. וכך עשיתי. אני רק חיפשתי דרך לדון אותו לכף זכות, ומצאתי אפשרות שיכול להיות שנחש מורב זכר לתוך החנות, וצרף את הביצים. ולכן אמרתי לך, תשים ביצים קשים, הוא יחנק, ואז נתפוס אותו. מורי ורבי הצדיק הירושלמי רבר ילבין, זכר צדיק לברכה, שידוע על דרכיו תמיד לדון לכף זכות, סיפר שלמד את זה מסיפור שהיה איתו עצמו, וכך הוא סיפר. כאשר צעדתי בלוויתו, הלוויה של רבי אליעזר ריבלין, זכר צדיק לברכה, מנקיי הדת שבירושלים, לפתע הוא הבחין, רבר ילבין הבחין, שהרב שמואל קוק, ידיד נפשו של המנוח, שעבד איתו 30 שנה במושב הסקינים בירושלים, פורש מן הלוויה, נכנס לחנות של פרחים, ואחרי כמה דקות יוצא ובידו עציץ פורח. חשב רבריה בדיבו וכי לא מצא לו רב שמואל קוק זמן אחר לקנות עציץ, רק עכשיו באמצע הלוויה של ידידו. לאחר הלוויה, פנה רבריה לוין לרב שמואל ואמר לו, כדי לקיים את המצווה, הוכח תוכיח את עמיתך, חייב להגיד לך שנדמתי לראות אותך קונה עציץ באמצע הלוויה, ואני רוצה להוכיח אותך על זה. אז רב שמואל הסביר לו, מה קרה כאן? מזה שנים אני מטפל במצורע אומלל שאין לו אף אחד. סבל סבל נורא, נמצא בבית חולים למצורעים בירושלים. היום בבוקר האיש הזה נפטר, והרופא שם נתן הוראה לשרוף את כל החפצים האישיים של המצורע, כדי שאיש לא ידבק בהם המחלה הנוראה. בין חפציו האישיים היה גם זוג תפילין. הוא ציווה לשרוף את התפילין. רק לאחר תחנונים הצלחתי לשכנע את הרופא ולהגיע איתו להסכם, שאני מביא לו היום עד שעה 12 בצהריים עציץ גדול, ואז נקבור את התפילין בתוך העציץ. הוא הסכים. לכן כשראיתי באמצע הלוויה שהשעה קרובה ל-12, הייתי מוכרח לרוץ לקנות את העציץ ולרוץ לבית חולים לקבור את התפילין. מאז הסיפור הזה, אמר רבי לוין, אינני מסוגל לדון שום אדם לכף חוב. החפץ חיים כותב בספרו שמירת הלשון, והנה מה מאוד צריך אדם לחזק את עצמו במידה זו לדון את כל אדם לכף זכות. כי על ידי מידה זו לדון לכף זכות, ידונו אותו למעלה גם כן לכף זכות. מידה כנגד מידה. לכן, יקיריי ואהוביי, מזינים יקרים, נקבל על עצמנו תמיד לדון לכף זכות. ובזכות זה גם הקדוש ברוך הוא ידון אותנו לכף זכות ויביא לנו את הגאולה השלימה במהרה בימינו. שבת שלום ומבורך.